טוב, שלום וברכה, בוקר טוב. אנחנו נקרא שבת את פרשת וירא, אז חשבתי שאולי כדאי לקרוא משהו על פרשת וירא. לאחרונה יצא ספר של ליקוט קומש אריה, ליקוט של מאמרים של הרב ציודה ושל הרב קוק, אביו, על הפרשה, על ידי ישיבת אור בישוע, ונראה לי שכדאי אולי לקחת משם משהו. וירא אליו השם בלוני ממרא. אז יש, השאלה מפורסמת, מה זכה ממרא, האמורי, שדווקא ההתגלות הגדולה, החשובה הזאת של הקדוש ברוך הוא אל אברהם, היא קרויה על שם מקומו. ומה אכפת לנו שזה היה בלוני ממרא? זה יכול להיות בכל מקום אחר, אז למה להגיד? אלא שהייתה לו זכות מיוחדת, שנתן לאברהם עצה על המילה. אז גם זה, העצה על המילה, זה דבר הזה לא מובן, כי הרי הקדוש ברוך הוא ציווה על המילה, אז מה הוא צריך לתת עצה על המילה? דיברנו על זה בהזדמנויות אחרות, אבל כאן נראה את הפירוש של הרב. אברהם מעט שנעשה אב ליצחק, שהוא התחלת שורשן של ישראל. מני אז נפרד מהמון הארץ על ידי המילה. כלומר, זה עד עכשיו במי אברהם היה מטפל? היה מטפל בכל העולם. עכשיו נולד לו יצחק, מטפל ביצחק. מה עם כל העולם?
זה היה לפני כן, אמרו, לא?
מה?
הוא עשה ברית מילה לפני כן.
לפני שמה?
שנה לפני שיצחק נולד.
נכון, נכון. אבל בשביל מה? בשביל להוליד את יצחק בקדושה. נכון? אז זה מה ש... אז מני אז נפרד מהמון הארץ על ידי המילה, כנראה מדברי חז"ל, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, כשאמר לו לקדוש ברוך הוא, כשציווהו על המילה, עד עכשיו היו בני אדם באים אליי, עכשיו לא יהיו באים אליי. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, עד עכשיו בני אדם ערלים באים אליך, עכשיו אני וכל פמליה שלי באים אליך. זה ככה מובא בבראשית רבה. ונראה שזו הייתה עיקר כוונת אברהם אבינו עליו השלום במה ששאל עצה על המילה. כדברי חז"ל, מפני מה נגלה עליו בחלקו של ממרא, מפני שנתן לו עצה על המילה, אשר ייפלא מאוד. איך ייתכן על ראש למאמינים עליו השלום, שישאל עצה אם ימלא דבר השם ידבר? ולא מצינו לו ששאל עצה על שאר הניסיונות. כן, הוא לא הלך לשאול את ממרא האם לעקוד את יצחק, האם לרדת למצרים, כל השאלות האלה, הוא לא שאל, האם לגרש את הגר. ולי ייראה, שייתכן הדבר שנתיירה, פן על ידי המילה לא יהיו בני אדם מצויים אצלו, באשר יראו הוא נפרד מהם באות מצוין בגופו, גם יהיו יראים לקבל את רחתו, כיוון שאפשר להטיל עליהם מצווה חמורה כזו, ויחשבו אולי יחייב גם אותם בזה, על כן ייבדלו ממנו. אומר, הוא אחד שעובד את השם, ולמה זה הביא אותו? למול. האם אנחנו נקבל את הדרכתו, הוא יגיד גם לנו למול. לא כך מעוניין.
כן, זה מה שקרה לאנשי שכם. כשהם קיבלו את המילה, זה לא הצליח להם יותר מילה.
יותר מזה, הנצרות הצליחה בגלל זה. בגלל שפאולוס ויתר על המילה. זאת אומרת, היו הרבה אנשים באימפריה הרומית שהתערו ליהדות, אבל התיירעו מהמילה. אז כשפאולוס אמר, אתם יכולים להיות עבדי השם גם בלי למול, אמר, בסדר, קונים את זה. זה בזאת. זה הסיבה גם שהיו יותר נשים מתגיירות מגברים. אותה הסיבה. אז הם פחדו, אנשים פחדו שהוא יגיד להם לעשות ברית.
היה באמת הרבה גיורים?
כן, כן, היה הרבה מאוד.
אחרי זה הסתבר שהם גם הנוצרים נוהגים למול, כדי שזה בריא.
בארצות הברית, באירופה ממש לא.
בארצות הברית. כן.
ארצות הברית, כן. אז אם ככה זה היה להיות גם בברית, אז זה צריך להיות גם בבריטניה.
כן, שם זה ברית בטט.
ואיך כותבים? איך כותבים ברית? מלכי בריטניה, כן. כן, כן. ודבר זה, אגב, מי שמעלה את הנצר האחרון, עכשיו הבן של הורש העצר, זה מועל יהודי. עשה ברית יהודית והכל. בגלל, כן, יש מידלטון, הנסיכה היא יהודיה, היא יהודיה לפי ההלכה, אז היא רצתה שהבן ימול בטקס היהודי, וראו את הנסיך צ'ארלס עם כיפה. טוב. כן, כן, בא עם כיפה ל... מה? ודבר זה יהיה מנגד לכל תכלית מעשיו. שכיוון לקרוא בעולם בשם השם אל עולם, להודיע שמו יתעלה בעולם, ועל ידי זה התפרד בני אדם ממנו, על ידי התפרד בני אדם ממנו, לא יוכל להפיק חפץ זה. זאת אומרת, הבעיה של אברהם לא הייתה לקיים את מצוות השם, אבל הוא רצה למצוא דרך איך, למרות שהוא ימול, זה לא יפגע ביכולת של ההשפעה האוניברסלית שלו. והייתה זאת עצתו, כי אולי ראוי לו אפילו לעבור על פי השם, חס וחלילה, ויהיה זה חיסרון לא בחוקו, אבל ימשיך מעלה לכל העולם כולו מה שיחסר לו בזה. כלומר, אברהם חשב, אולי אפשר לעבור עבירה. אז מי יסבול מזה? אברהם יסבול מזה שהוא עבר עבירה. אבל כל שאר העולם ירוויח מזה. הרי יש גמרא שאומרת, אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבריך. נכון? לא אומרים. אולי תעשה חטא כדי שחברך יזכה. אז יש בין הראשונים שאמרו שאין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך, אבל אם הוא ירצה, אז הוא יכול. כן? יכול לעשות חטא כדי שחברו יזכה. כן, בבקשה.
כפי שהצדיק מזכה את החברה שסביבו, הוא לא יכול גם להחטיא אותה. אז אם אברהם חוטא, לכאורה גם מחטיא.
אף אחד לא ידע. השם אמר לו תמול. אף אחד לא ידע שהוא לא מל. רק הוא. אז הוא יענש על זה, לא יודע מה, אבל אברהם הזאת כדאי.
זה לא מקרים?
לא. למשל, משה רבנו שבר את הלוחות. מותר לשבור לוחות. כדי להציל את העם הוא עשה את זה. כלומר, מצאנו דברים כאלה. לפעמים יש גם היסוד שאפילו של הוראת שעה, שעושים עבירה כדי להציל את העם. יש דברים כאלה. טוב.
שורגים מישהו כדי לזכות אותו בעולם הבא.
זה לא אותו דבר. פה מדובר... מה?
משה רבנו, אין סיווי בעל לשבירת הלוחות.
יש איסור לשבור... סליחה, לפי ההלכה מותר לשבור לוחות או לא?
לכתחילה לא.
אסור לשבור את הלוחות, משום לא תעשו מכן לשם אלוהיכם. כמו שאסור לך חלילה לשרוף ספר תורה, באותה מידה אסור לשבור את הלוחות.
או להרוס בית כנסת.
או להרוס בית כנסת, זה אסור, נכון.
טוב. זה תלוי, אם זה דבר משפט.
טוב.
אנחנו לא
בקש. והייתה עצת ממרא, אז מה נתן לו ממרא עצה? כלומר, אומרים שנתן עצה על המילה. מה זה העצה? והייתה עצת ממרא שאין להתחכם על דבר השם יתברך, כי עצת השם וחוכמתו גדלה מאוד מדרך השכל האנושי. על כן, היה שכרו שהייתה אשרת הנבואה עליו בחלקו, בחלקו של ממרא. מידה כנגד מידה, שהוא נתן יקר לדיבור האלוהי יותר מכל רגשות השכל האנושי. אפילו בדברים הנוגעים על פי השכל האנושי, כפגיעה חס וחלילה בכבוד של מעלה, כי הרי עכשיו אנשים לא יתקרבו לאמונתו של אברהם. מכל מקום, ידע כי לא לאדם הבין את דרכו יתברך, על כן גם כבוד הנבואה נגלה לאברהם בחלקו. אמנם, נתרחקו בני אדם מאברהם מניאז, שנתברך, כי ביצחק באמת זה קרה. כלומר, לא בגלל ברית המילה, אלא בגלל שעכשיו, שנולד לו יצחק, אז בני אדם כבר פחות התייחסו לאברהם. גם יכול להיות שאברהם השקיע יותר ביצחק. והייתה הערה מהשם יתברך אליו, שישים מעטה כל מעייניו לחינוך יצחק. כי ממנו פינה ויתד לתיקון העולם ושכלולו. כי צריך להשריש מקודם קדושת ישראל מצד עצמם, אחר כך תצא מהם אורה לאור עולם. על כן מצינו שירחיק את בני הפילגשים וישלחם מעל יצחק בנו. וגם את ישמעאל עזב על פי הדיבור. זאת אומרת שיש, בעצם מה שאמר לו ממרא, שהמטרה שהוא רוצה להשיג תיקון העולם, זה יושג דווקא על ידי שיפרשו ממנו. כלומר, באופן פרדוקסלי, היית אומר, אם הם פורשים, אז אני לא אצליח. הוא אומר, לא, אם יפרשו בי, אז אתה מטפל ביצחק. ויצחק יתקן את כל העולם. אחר כך, כן, נכון. זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו וזהבו של אבי מלך. מה זה זבל פרדותיו? מה זה פרדה? זה יצור, כן, יצור חזק, אבל שלא מוליד. אז הוא לא מביא שום המשך לעולם. לא, הוא מביא משהו. מה הוא מביא? את הזבל. זבל הפרדות זה בכל התוצרת של הפרדה. עכשיו, ואומות העולם רוצים את המזון הזה. זאת אומרת שיש בתוך עם ישראל חלק שהוא פרדי, כלומר שאין לו המשך בתוך עם ישראל, אבל מהזבל שלו יש תיקון לעולם. זה מה שזה אומר. כן, זה פרדותיו של יצחק. מעניין שבכנסייה שלהם שם בירושלים, ליד הקבר, הם שמו תמונה של עקידת יצחק. כן, כאילו זה לעומת זה. טוב. עכשיו יש פה, אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, יש פה הערה של הרב צבי יהודה מאוד מעניינת על ההבדל בין הכנסת אורחים של אברהם אבינו להכנסת אורחים של לוט. גם לוט מכניס אורחים וגם אברהם מכניס אורחים. אז הוא כאן מסביר דבר מעניין. הכנסת אורחים היא חלק של עין טובה של אברהם. האנשים האלה הם מלאכים, ומלאכים אלה הם אנשים. כתוב, היה והנה שלושה אנשים. ירידתם של מלאכים מן השמיים לארץ מתחלקת לכל מיני גוונים. יש מלאכים המופיעים בצורת אנשים ממש, בדומה לגילוי חיוניות אלוהית בצורה של גולם, כגולם שעשה המהר"ל. אברהם אבינו נפגש במלאכים המופיעים בצורה אנושית רגילה ממש. עליונות שבעליונות מופיעה בפשטות שבפשטות. עד כדי כך שהוצרך אברהם אבינו לומר להם, רחצו רגליכם. ורשי מסביר בשם חז"ל שהם היו מסוג עובדי עבודה זרה שמשתחווים לאבק רגליהם, והקפיד שלא להכניס עבודה זרה לביתו. פולחן מעניין מאוד. אמנם דורו של אברהם אבינו היה דור של רשעים עובדי עבודה זרה, אבל כאן הופיע התיעוב שבתיעוב שבעבודה זרה. השתחוויה לחתיכות רפש וטיפ. והענק שבענקים באמונה נפגש בלכלוך ובשפלות שבעבודה זרה. ובמנובלים האלה הוא מקיים הכנסת אורחים. כאן מתחיל להתגלות מיהו אברהם אבינו. בפרשתנו מסופר, טוב, פה זה הובא בלי ההערה הנוספת של הרב, אני שמעתי את הרב ציודה בלייב, והוא הוסיף, פוי. כן, כן, מה? כן, לא התפיסו את זה, כן.
סליחה הרב, אבל השאלה ברקע, באיזה שלב התברר לאברהם אבינו שלא אנשים אלא מלאכים?
הוא יודע שזה מלאכים, אבל זה לא אכפת לו.
מלכתחילה?
אני לא יודע, אבל הוא מתייחס אליהם כאל אנשים. כלומר, מה שחשוב אצל אברהם, שעבורו הם אנשים. בפרשתנו, מה?
כל זה הוא חווה בחלום.
לפי הרמב"ם בחלום, כן. כן?
הנושא הזה של אבק רגל.
כן.
אם זה היה באמת אנשים שעשו את זה באותה תקופה, זה אומר שהמוסלמים שהמשיכו לעשות את החוויה שדומה לאפר רגליהם, שהמשתחווים משהו על הספר,
יש משהו דומה בזה.
אז הם כאילו המשיכו את מנהגי אבותיהם שהיו פגנים.
אבל עם שטיח, יש להם שטיח כזה.
כן, אבל זה משהו מזה. קודם כל, הרמב"ם אומר את זה, שההשתחוויה שלהם זה המשך של בעל פאור.
כן, אז זה לא משהו.
זה דומה ברחוק. יש, מנהיגות תמיד היה אומר שהאמונה המוסלמית היא אמונה קדומה יותר מזו של היהדות, כי הם מאמינים במה שאברהם האמין לפני שהשם נגלה אליו. ואילו אנחנו, יש התגלות של להקים אומה.
אברהם היה מוסלמי, כמו שאנחנו אומרים.
לא, הוא אומר, יש הבדל בין אברהים לבין אברהם. כן. בפרשתנו מסופר שגם לא תכניס אורחים, אבל יש חילוק ביניהם. אברהם אבינו יכניס אנשים, לא תכניס מלאכים. מלאכים בוודאי כדאי להכניס. הם חשובים מאוד. אדם אומר, יש לי מלאך בבית. זה, מי לא יכניס מלאך הביתה? אבל אברהם אבינו יכניס אנשים. כאן בולטת האנושיות, ההגינות, הצדקות ביחס לאנשים פשוטים.
אברהם לא ראה אותם בתור אנשים?
לא, כתוב שהוא ראה מלאכים. אתה רואה שיש שינוי בסגנון, בפרשה. בהתחלה כתוב אנשים, ויבואו המלאכים סדומה. כשמגיעים ללוט הם כבר מלאכים. מן האנושיות שבמרום הגדלות של אברהם אבינו, נמשכת האנושיות הישרה כלפי בני אדם. כן, זה ממש יש באברהם אבינו אחד הדברים היסודיים זה שהקדושה מתחילה מנורמליות, מאנושיות. כאן הערה של הרב סודן. עוד משהו ראיתי כאן, כן.
אנשים ראו את האנשים אומרים.
כתוב אנשים. הוציאה, מי האנשים אשר באו אליך?
ולוט זכה וראה בהם.
המלאכים, כן.
בכל זאת הוא יהיה במדרגה.
עדיין שהייתה לו מדרגה, הוא תלמיד של אברהם אבינו, זה לא...
אח של שרה.
שרה, זה לא סתם בן אדם, כן, גם הגר ראתה. טוב. מה שרה ראתה? אין לי מושג. היא הייתה באוהל, אז היא לא הייתה
באוהל. היא רק שמעת.
והיא שרה שומעת, כתוב, כן. כן, אבל מה היא שומעת? מלאכים או אנשים? טוב. ואנוכי עפר ואפר. כן, יש גם ביטוי מעניין שאברהם אמר על עצמו, הננה הועלתי לדבר אל אדוני, ואנוכי עפר ואפר. זאת אומרת, זה ביטוי של שפלות, של ענווה, של כניעה. אבל מה ההבדל בין היותו עפר לבין היותו אפר? כן. פעם שאלתי בשיעור בתל אביב, שאלתי מה פירוש המילה אפר, אז צרפתיה אמרה, לא קונטרר. ההפך, כן.
ההפך נהיה אחש.
לא, לא משנה.
ההפך, שירות במשך, אז אומר ההפך.
טוב.
זה נשמע דומה.
כן, ודאי. אז יש כאן משהו מערב גם כן, מערב קוק. צריך ביאור עניין עפר ואפר, שהם עצם מעלת ענוותו של אברהם אבינו עליו השלום. שני מיני ענווה יש. האחת הנובעת מהכרת חיתות גוף האדם. כלומר, עצם זה שאני בעל גוף, זה דבר פחות. גם אם אני צדיק, יש חיתות בגוף. והשנייה מרוע המעשה. המעשים שלי לא מעשים כאלה טובים, גם אם זה לא עבירות, אבל המעשים, מעשים קטנים, לעומת מעשי השם או מעשי המלאכים. האחד, והנה, דברים פחותים יתחלקו לשני מחנות. האחד, דבר שהוא פחות וגרוע מראשיתו. השני, דבר שהיה חשוב ונפסד ונעשרה. כן, אפר זה שפל מלכתחילה. אפר, יכול להיות שהיה דבר מאוד חשוב, אבל עכשיו הוא נעשרה. זה אפר ואפר. והנה, דרך הענווה הבאה מצד פחיתות גוף האדם ודלות הרכבתו, הוא הסייג הראשון למידת הקדושה. אחרי שהגוף וכל ענייניו יהיו שפלי ערך בעיניו, לא ישעה להבלי נחר האלה. כלומר, אדם שרוצה להתקדש, קודם כל הוא שם לב שהגוף לא כזה חשוב שכדאי להשקיע בו. זה השלב הראשון של הקדושה. אם כן, כל מה שיקח מדברי העולם לא יהיה רק לכוונת עבודת השם, אם כן, כל חייו אינם כי אם עבודת השם. טוב, יש אחר כך שמקדשים את הגוף, אבל זה, המדרגה הראשונה זה העזיבה של הגוף. מידת הענווה השנייה היא מרוע המעשים. כאשר השלמות אין לה קצה וטבע האדם רחוק ממנה, אשר היא מסתפק במועט, כלומר מעט שלמות, יתרחק הרבה מאוד. לכן צריך שיערוך מעלתו אל עצם השלמות שאפשר לאדם להגיע, תהיה נפשו שחה, בראותו מה שקיצר ואיבד הדבר הטובה אשר צירורה בנפשו, כי כל שלמות הנפש היא מוכנה בנפש. רק שעל ידי שפלות ידיים תישאה שממה ולא תישא פרי חמד ופחיתות דבר יקר שנפחת ונעשה גרוע. כלומר, הוא אומר שברגע שהאדם מחסר מן השלמות שהיה אפשר לו להגיע אליה, זה כאילו שהוא קלקל. כן, מלך התחילה, הקדוש ברוך הוא נתן לך כוחות כדי להגיע לשלמות גדולה. אבל אתה קלקלת, אז זה כמו דבר שהיה יקר ונעשה גרוע, וזוהי מדרגת אפר. שאפשר שיהיה דבר יקר בעצם, אך נפחת ונגרע מערכו. והנה יתרון מידה זו הוא שלא ישתרש בשום חטא חס ושלום עד להשחית. כי תמיד יירא לבבו על אשר קיצר בדבר שקיעות הראויות מצד היותו בעל גבייה. איך תחרץ נפשו לעבור על פי השם בדברים שאפשר לו זהירותם. כלומר, זה שאדם מגיע לזה שהוא עפר, זה רק עוזר לו לרצות בקדושה. אבל זה שאדם יודע שהוא אפר, אז הוא יודע גם להיזהר שלא לקלקל. לכן גם אם האדם נפל בחטא, אבל הוא לא יחטא יותר. חטא פעם אחת. אם כן, גם כשיקשל באיסור, יהיה כישלונו מועט ולזמן לא כביר. ואחר כך, בעבור סופת הפרעות, ישוב מאהבה את פני השם, ויתחזק בתשובה ויראת השם, כמאמר חז"ל, ודאי עשה תשובה. מה זה מאמר חז"ל, ודאי עשה תשובה? על תלמיד חכם. תלמיד חכם שראית אותו חוטא ביום, אל תהרהר עליו בלילה, אל תהרהר אחריו בלילה. לא, לא. ראית אותו חוטא ביום, אל תהרהר אחריו בלילה. שבהתחלה אומרת הגמרא, שמה עשה תשובה. אז הגמרא שם אחר כך מתקנת, מה זה שמה? ודאי עשה תשובה. כן, כלומר, אם הוא תמיד חכם, מה?
בקריאת שמע עשה תשובה.
יכול להיות, כן, אבל ודאי, תמיד חכם, לא יכול להיות שישתקע בחטא. חטא, נכון, לא בסדר, אבל שלא עשה תשובה, זה לא יכול להיות. ודאי עשה תשובה. אז זאת אומרת שיש לנו פה בעצם שלושה לימודים. הלימוד הראשון, מה?
אפשר ללמוד הפוך?
שמה?
אם רואים בנם שכל
עצמם
עושה עבירה,
אז
אם לא
תגיד לך?
כן, נסתם. זה ודאי.
דודק.
כן, כתוב, דומה עליך כמלאך השם, אז אם הוא לא מלאך השם, זה בעיה. אבל יוצא לפי זה, יש לנו פה שלושה לימודים. הלימוד הראשון, מה הייתה עצתו של אברהם? הוא חשב, של ממרא, כן, שהוא הלך להתייעץ, שאברהם הלך להתייעץ איתו. מה הייתה הבעיה? הוא חשב שברית המילה תגרום לאנשים להתרחק, כי שמה ידרוש מהם למול. ואמר לו ממרא, זה לא נורא, הקדוש ברוך הוא אמר, אז הוא יודע יותר טוב ממך, ואכן באמת, אנשים התרחקו ממנו, אבל זה היה כדי שישקיע ביצחק, שהוא תיקון העולם. הדבר השני שלמדנו זה לגבי הכנסת אורחים של אברהם, לעומת הכנסת אורחים של לוט. שהכנסת אורחים של אברהם הוא מכניס אנשים, אפילו אנשים שפלים מאוד, שעליהם ראוי לומר פוי, ואילו לוט מכניס מלאכים. מאברהם אנחנו לומדים שהאנושיות היא הבסיס של הקדושה, והדבר השלישי שלמדנו לגבי אנוכי עפר ואפר, שזה שאדם יודע שהוא עפר, כלומר יש שפלות בגופו מלכתחילה, זה מלמד אותו לחפוץ בקדושה, והאפר, שזה קלקול, אם אדם יודע שהוא מקלקל את הפוטנציאל שלו, זה יגרום לו שבוודאי יחזור בתשובה מהרה מכישלונו. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן, רבי חנניה, בן הקשיא, אומר, רצה הקדוש ברוך הוא.